היי, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 277 של רוורס פלטפורמה. היום אנחנו מדברים על Scientific Python. זה בעצם פודקאסט המשך לפודקאסט אחד מהקודמים שהיו לנו בנושא, בעצם שקראנו לו ה-R ב-Research, the R in R&D. אירחנו בעבר את אימרי, היי אימרי.
שלום.
מה נשמע אימרי?
מצוין.
מעולה. אז תכף ניתן לאמרי להציג את עצמו, והיום אנחנו, היום מצטרף לנו גם יואל. היי יואל.
היי, צהריים טובים.
צהריים טובים. גלית אמר שעה, מגניב. אז התאריך היום, לא ציינו, תמיד אני אוהב לציין תאריכים, כי אחר כך כשמקשיבים לנו כמה שנים אחרי זה, אומרים, מה זה שטויות שאמרתם? אז בזמנו זה היה נכון. אז היום אוקטובר 6, 2015, שעה 3 אחרי הצהריים, אנחנו מקליטים מעבר לסקייפ. וזהו, עוד כמה דברים קטנים מנהלתיים לפני שאנחנו מתחילים בנושא עצמו. אז רציתי שוב להזכיר את קבוצת הפייסבוק שלנו, יש שם כבר משהו כמו 400 חברים, יש שם שאלות ותשובות ודיונים על ה... זאת אומרת, גם שאלות ותשובות ככה גנריות וגם דיונים על הפרקים עצמם, מוזמנים להצטרף וליהנות. והספלים שלנו, עוד לא חילקנו את כולם, אז כל מי שרוצה להעיר הערה מעניינת, לשאול שאלה מעניינת, אנחנו פעם בכמה זמן נבחר זוכה בספל ונשלח לו את זה בדואר. זהו, אז כמו שאמרנו, הקלטנו פרק אחד של, שמדבר ככה באופן כללי על איך נעשה ריסרצ' בצוות R&D מודרני. דיברנו על כל מיני גישות לריסרצ', האורח המרכזי שלנו היה אימרי. היום אנחנו רוצים קצת לדבר נקודתית, ודרך אגב יהיו לנו עוד פודקאסטים בנושא של ריסרצ', אבל היום ספציפית אנחנו רוצים לדבר על Scientific Python, כלומר איך משתמשים בפייתון לצורכי מחקר. זהו, במקדמה ארוכה הזאת, אני אעביר רגע את המיקרופון לאימרי, בוא תציג את עצמך, למי שלא הזין הפודקאסט הקודם.
אז אני אימור כיסוס, מהנדס חשמל, 10 שנים בתחום האלגוריתמים.
אוקיי, ועל מה אתה בגדול ככה עובד היום?
כיום אני עובד בחברת FDNA, תחום של Deep Learning, עיבוד תמונה של פנים, על מנת לעזור לזהות מחלות גנטיות נדירות. בעיקר את הילדים, לעזור למשפחות שלהם ולהם לאבחון מוקדם למחלות.
כלומר, אם מסתכלים תמונה של ילד, אפשר להבחן אולי איזושהי מחלה גנטית מבין סדר מחלות שאתם מכירים,
נכון? נכון. Okay. היום יש רופאים שעושים את זה ואנחנו עושים את זה באופן אוטומטי בעצם.
אוקיי, בסדר, אחלה. יואל?
היי, אז אני במקום מהנדס ביו-רפואה ויש לי דוקטורט ברובוטיקה. עבדתי הרבה בתחום של רובוטים, של אנליזה של תנועה, סיגנלים, היום אני אלגוריתמיקאי בחברת צ'קאפ.
ומה עושה החברה בגדול?
הופכים לולה לחיפוש סרטן במעי הגס, בעזרת אקסרי.
אוקיי, זאת אומרת, זה גם משהו בתחום של עיבוד תמונה בגדול?
גם וגם, יש לנו גם מערכת עקיבה מאוד מתוחכמת בשביל להבין, גם אם אתה מזהה סרטן, אתה רוצה לדעת איפה זה היה, וזה גם עוזר לעיבוד עצמו. זה חלק גדול מהעבודה שלנו.
אוקיי. בסדר, מגניב. אז כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לדבר על Scientific Python, ולמה זה מעניין. אז בואו ניקח קצת רוורס, ואולי תספרו לי, אתם ככה תרגישו חופשי להתפרץ, איך היו נראים חיי המדען לפני 5 או 10 שנים? כלומר, מה היו ה-tools of trade? איך הייתה האינטראקציה בינו לבין צוות הפיתוח, ולמה פייתון אולי יכול לשנות את התמונה הזאת?
אז אני אומר לקשה את זה על הפרק שאנחנו דיברנו מקודם, מ-273, ששם אמרנו שהמעבר מ-Pure Research ל-Research Takeover ל-Development, ומה שקורה זה שלפני 10 שנים נגיד היינו יותר ב-Pure Research, ואז כלי פרוטוטייפים היו מאוד חזקים, וכנראה שהם לא שוברים לצמידות יותר גבוהה, צריך ללכת לגישות אחרות ולשפות אחרות. Scientific Python זה אחד הפתרונות, הפתרון נקרא לזה הבסיס שכולם השתמשו עד כה היה MATLAB, והוא היה מצוין לפרוטוטייפים. כאשר עוברים, כנראה שצריך לעבור לכלים אחרים.
כלומר, אתה אומר שאם שיטת העבודה פעם יותר הזכירה מודל של ווטרפול, כלומר, עושים אחלה ריסרצ', אחר כך לוקחים את החבילה הזאת, מעבירים את זה למפתחים, למהנדסים, שיעשו מזה משהו שבאמת עובד, אז הכלים הפרודוקטיביים ביותר אז היו מטלאב, אתה אומר שהיום הגישה כבר שונה, כבר לא עושים ווטרפול, אלא הכל מתערבב אחד בשני, ולכן גם כלים כמו מטלאב פחות מתאימים, וכלים כמו פייתון יותר מתאימים. זה תרגום נכון של מה שאמרת?
נכון.
אוקיי, אז למה פייתון? כלומר, מה מעניין בפייתון, ולמה לא לצורך העניין ג'אווה, או C-Sharp, או C++, או כל דבר אחר? איזה יתרון יש לפייתון על פרמורקים אחרים?
אני חושב שבעיקר הנוחות של השימוש. הרבה דאטה אנליסט או כל מיני חבר'ה של אלגוריתמים תרדו למטלאב, שזה תוכנה לעצמים, יש לך הרבה דברים מוכנים, וגם הסטנדרטים של תכנות הם מאוד קלים, לא, אין הצהרות, אין הגדרת טיפוסים, אתה בעיקר מתמקד ברעיון שאתה רוצה לפתח. ויצא לי לעבוד בזמנו עם C ו-C++, וזה קשה, יש לך הרבה overhead, וזה גוזל הרבה מאוד זמן. פייתון היא שפת תכנות אמיתית לכל דבר, אבל יש לה גם חבילות שמאוד מאוד high level, שמאפשרות לך ממש, זה כמו לכתוב, כמו לכתוב סיפור, זה אתה יכול לתכנת מאוד מהר, מאוד בקלות. עכשיו, יכול להיות שבסוף תצטרך מתכנת מקצועי שהפוך את זה למוצר אמיתי, אבל יוכל לעבוד באותה פלטפורמה כמוך, לעומת, למשל, מטלאב, שתצטרך לעבור שפה, לעבור פלטפורמה בדרך כלל, ואז זה כבר כאב ראש הרבה יותר גדול.
כן, כלומר, אם נגיד הוא מצא לך איזשהו באג בדיזיין, ללכת, באג באלגוריתם לצורך העניין, ללכת ולתגן את זה במטלאב, ואחר כך לחלחל את התיקון הזה למטה, יש שם כל כך הרבה מקומות שבהם אתה יכול לטעות, זה הרבה יותר קשה מאשר לתקן איזשהו לולאה או משהו פשוט בפייתון.
כן, נכון.
אוקיי. ואתה בעצמך, נגיד יואל, אתה היום עובד עם פייתון, כלומר בחברה שלך, ואם כן, אז איך נראית האינטגרציה עם שאר צוות הפיתוח?
אוקיי, אז כן, אני עובד עם פייתון, אבל אני עובד בצ'קאפ פחות מחודשיים, אז עוד לא היה לנו יותר מהאינטגרציה. אני יכול להיות בחברה הקודמת שעבדתי, אז הייתי צריך לפתח משהו חדש, הייתי מתחיל במטלאב, ואז כותב מסמך דרישות, ובדרך כלל זה די מהברור, אז הייתי חוזר למטלאב, כותב אותו בסגנון של שפת C, ממש מפרק את זה, לא עוד פור, דברים הרבה יותר מוצרים, ואז עדיין, כשהיו צריכים להעביר את זה ל-C Sharp, ל.NET, הייתי צריך לשבת איתם, הרבה פעמים שורה, כל מיני דברים שלא ברורים, זה היה מאוד קשה, ובפרויקט האחרון ששתפתי בו, אז שם עבדנו עם פייתון. זה היה פרויקט שנשלח בערך שנה, והגענו לשלבי אינטגרציה, עשינו איזשהו פיילוט אצל לקוח גם, ועבד לא רע בכלל. גם הקוד שלי היה שקוף, אנשים יכולים להסתכל עליו, בניגוד למטלאב שדורש רישיונות, אז באמת כמו שאתה אומר, אנשים תפסו באגים, אנשים הציעו שיפורים.
אוקיי, אז בעצם אם מסתכלים ככה על כל הקשת האפשרויות שרוצים לערבב צוות של ריסרצ' עם צוות של מהנדסים, מה האופציות? הזכרנו חלק מהן קודם, אבל בואו רק נעשה כיסוי מלא ואחר כך נקצור קצת יותר עמוק לתוך פייתון. אז הזכרנו מטלאב, הזכרנו פייתון, הזכרנו C++, איזה עוד אופציות יש ומה היתרונות שלהם?
אז מה שאני מכיר זה שפת לואה, שהיא שפה שגם מקור למשחקים, והפכו אותה בשנים האחרונות לשפת scientific computing, כי הרבה מאוד מה-scientific computing עבר מה-CPU ל-GPU, שם הוא הרבה יותר יעיל לפחות לפעולות מטריציוניות, ומה שהיתרון של לואה, שהחיבור של ה-C++ ולקוד השפת ה-GPU המקובלת היא מאוד מאוד נוחה, לואה נתמכת על ידי פייסבוק דרך שפה שנקראת Torch 7, והיא מאוד מהירה ופשוטה, אך היא צעירה יותר, כאילו החוויה שלי הייתה מכתיבת לואה שחסר הרבה יותר אקוסיסטם מאשר מה שקיים כיום בפייתון, וזה באמת כנראה אחד החסרונות. לעומת התמיכה הגדולה של פייסבוק, חסר בפייתון, חסר בלואה את מה שיש, את כל העבר שיש לפייתון.
ופייסבוק דרך אגב, אתה יודע במה הם משתמשים
לדיפ לרנינג? האמת היא שהמקרה מאוד פשוט, המנהל המחקר יאן לוקה, שהוא המנהל המחקר של פייסבוק, הוא פשוט כתב את טורץ 7, ולכן זה כפה לפייסבוק את המצב.
אוקיי, מעניין. זאת אומרת, הם עושים זה, זאת אומרת, מעבר לדיפ לרנינג, הם עושים זה עוד עבודות דאטה סיינס למיטב ידיעתי אותך?
מה שהם אומרים זה שיש בעצם את כל הקבוצה של יאן לוקה, שזה בערך 60 אנשים, זה כל ה-AI Research Lab, כנראה שכולם משתמשים בלואה. והם מפרסמים בקצב די גבוה עדכונים בגיטאב שלהם.
אוקיי.
אם אני טועה, IBM חיפה עובדים הרבה עם Java ו-JavaScript עכשיו, אבל המפתחים שם הם מגיעים יותר מדעת התוכנה, יש גם בביו-אינפורמטיקה לא מעטים שמגיעים לשם. זה פחות, כלומר יש לי כבר רקע די רציני בהנדסת מחשבים.
אוקיי, אוקיי, סבבה. איזה עוד אופציות קיימות?
אז כן, יואל, שלך.
הזכרנו קצת מקודם שדיברנו על R בשביל scientific programming, אז זה גם שפה מאוד פופולרית בסטטיסטיקה, כלכלה ובאינפורמטיקה. למרות שמהדוגמאות הקטנות שראיתי, הסינטקס שלה לא כל כך מזמין, אבל שם גם זה מנצח בגלל שיש להם המון המון כלים סטטיסטיים מוכנים. כל מאמר שמתפרסם, מיד מפרסם גם מישהו, גם תוכנה שאפשר להתחיל לבדוק אותה, להריץ אותה. זה עניין של קליקה, הייתי אומר.
אוקיי, אז אתה אומר כאילו R בעיקר זה עניין של קומיוניטי מאוד גדול, מבחינת השפה יש בה איזשהם מאפיינים מעניינים שעושים חישוב מדעי יותר קל?
הדאטה סטרקצ'ר מאוד דומה לאקסל, שזה מאוד קרי, והוא מטפל בקלות בכמה גדולות של דאטה, בגישה למאגרי מידע, דברים כאלה. וגם אחד ויזואליזציה, יש לו באמת אופציות מאוד יפות, מאוד מתקדמות. מה שנקרא GGplot 2, זה חבילה שמאוד מאוד דומיננטית שם.
אוקיי, בסדר, סבבה, לא ניכנס יותר מדי על העומק, גם אם תהיה לנו הזדמנות נעשה עוד פודקאסט נפרד, רק על R. ונזכיר ככה ביחד עוד כמה אופציות, אז יש גם את אוקטב, אם אני מבטא את זה נכון.
נכון. זה חלופת אופן סורס למטלאב, בעצם היא רודפת אחרי קצב הפיתוח של חברת מאפוורקס שמייצרת את מטלאב, ויש בו את היתרונות שיש למטלאב, שבאמת יש הרבה מאוד מאמרים שמומשים בשפה, חסרונות אבל הם חוזרים לעצמם כמו מטלאב, הוא פשוט מודרה כחינמי, זה היתרון המשמעותי של מטלאב.
אוקיי, ואופציה מעניינת נוספת זה שפה שנקראת ג'וליה.
נכון, נכון.
אז מה מעניין בג'וליה? אני זוכר שלפני איזה שנתיים או משהו כזה היא עשתה כותרות. מה מיוחד בה? רוצה לכם להתעסק איתה קצת?
בתחום שלי, לא. אבל גם מהקריאה זה באמת שפה צעירה ומאוד מהירה, שהיא מראה הרבה הוכחות בצד של הפרפורמנס, אבל אולי אם ניכנס לנושא של הפרפורמנס אחרי זה, נדבר על זה, אני לא בטוח שהשוואת פרפורמנס שעושים באופן כללי על שפת תוכנה, היא מאוד מעניינת לתחום של scientific computing. בעצם כאשר עושים פרפורמנס, הרבה פעמים בודקים פרפורמנס על תוכנה כללית, ובסיינטיפיק קומפיוטינג בדרך כלל אתה מגלה ש10% מהקוד שלך הוא מה שלקח את הזמן ולא הלופים או האיפים, ולכן זה קצת פחות מעניין בדרך כלל לעשות בדיקה כללית. אני עשיתי הרבה פעמים בדיקות אופטימיזציה לאלגוריתמים, ומה שאתה מגלה באלגוריתמים כבדים, שבסופו של דבר זה מסתכם באיזה שתי הפיכות מטריצות או שתי כפלי מטריצות, וזה הבטלנק שלך, ולא הבדיקות הכלליות שעושים על שפות תכנות באופן כללי. ולכן לדעתי ההשוואות של פרפורמנס בין כל שהן סבירות, הן לא כל כך מעניינות, כי מה שינצח בסופו של דבר, זה אם השתמשת בספריית בסיס הנכונה מתחת לקלעים של הפיכת מטריצה או של FFT, ולא השפה כל כך. השפה זה יחס דבר משני.
אישית לא עבדת עם ג'וליה, אני הבנתי שהיא יותר פופולרית לעניינים של מתמטיקה יותר תיאורטית, קצת פיזיקה, דברים קצת פחות הנדסיים, ואולי יכול להיות שאני טועה פה. אבל מה שכן, אני רואה בפייתון שגם מתחילים כל מיני אינטרפייסים לג'וליה, ואם אני קצת חוזר לפייתון, אז בסופו של דבר קשה אתה לעשות הכל לבד, ויש יתרון משמעותי לעבוד עם כלי שיודע לספח אליו יוטיליטיז אחרים. הקהילה של פייתון מאוד חזקה בזה, כלומר גם מטלוטליב הוא במקור איזה משהו שהגיע מיוניקס ואימצו אותו, היום יש איזשהו אינטרפייס את ג'וליה, אינטרפייס את פלוטלי, מלא אינטרפייסים שבעצם מרחיבים מאוד את המאגר כלים, ומהר מאוד, אז גם הכל מתעדכן בקצב גבוה.
אז סבבה, אז אני שמח שחזרנו לפייתון. ניתן ככה קצת רקע היסטורי למי שמעוניין, מי שבקטע. אז פייתון בעצם התחיל אותו בחור שנקרא גוידו ון רוסום, הוא התחיל אותו בתקופה שבה הוא ראה שהוא צריך לעשות קצת סיסטמס פרוגרמינג, כלומר סקריפטינג וכל מיני דברים שמתחזיקים סרברים, מעתיקים קבצים, דברים כאלה, פעולות רשת, והאופציה הכי פופולרית שהייתה בזמנו הייתה פרל. הבעיה המשמעותית עם שפת פרל, אני מניח שמי שיצא לו להתעסק איתה יודע שזו שפת write only, כלומר אתה יכול לכתוב, אתה קשה מאוד לקרוא אותה, בגלל הסינטקס המשוכלל שלה. אז שפה שבאמת נותנת הרבה מאוד כוח, אבל קשה מאוד לתחזוקה. אז אחת מהמטרות שלו בעצם הייתה לכתוב שפה שהיא דומה לפרל, אבל שיותר קל לקרוא אותה. וכל מי שלומד פייתון, אני חושב שרואה שיש שם הרבה מאוד, דגש מאוד חזק על רידביליות. אם זה כל מיני חוקי אינדנטיישן שקיימים בשפה הזו, שלא קיימים בהרבה שפות אחרות, אם זה כל מיני naming conventions, וכל מיני מדריכים של איך לכתוב פייתון נכון,
יש את הזן של פייתון.
בדיוק, הזן של פייתון, זאת אומרת, זו שפה שבה, זו שפה, בעצם קהילה שבה מקפידים מאוד על קריאות. אז ככה התחיל פייתון, ופה ושם, זה, מאיזשהו תחליף לפרל, זה נהפך למשהו הרבה יותר גדול. כמה שנים גווידו עבד בגוגל, ושם הוא פיתח את פייתון, זאת אומרת, הוא פיתח בהתחלה את פייתון לבדו, אחר כך הוא עבד בגוגל ופיתח את פייתון משם, היום הוא עובד בדרופבוקס, וממשיך לפתח את פייתון משם, אבל יש כבר קהילה מאוד מאוד גדולה של מפתחי פייתון, כלומר, הוא לא היחיד שם, כלומר, של אנשים שמפתחים את השפה עצמה, וכמובן שיש לא מעט אנשים שהם משתמשים בפייתון לצורך העבודה, לא מעט חברות שמסתמכות על פייתון כשפת התכנות המרכזית שלהם. זאת אומרת, היום זו שפה מאוד מאוד ורסטילית. עושים את ה-Web Programming, עושים את ה-Infrastructure, וגם עושים את ה-Science, שזה אנחנו מדברים היום.
נכון.
אז איזה בעצם, מה הכלים המרכזיים של מי שרוצה לעשות Scientific Python, צריך להכיר? ספריות, או מתודולוגיות, או דברים שאתם משתמשים בהם ביום-יום שאתם עושים את זה.
אוקיי, אז אני חושב שתי ספריות בסיסיות שנותנות לפייתון את היכולות שכולם מכירים מטלאב, זה NumPy, נומריק פייתון, זה מאפשר לעשות, להגדיר טיפוס של array ולעשות הרבה פעולות אלגברה לינארית, פעולות הפולינומים, דברים כאלה, וזה גם המימוש מאוד מהיר, SIMD מה שנקרא. והספרייה השנייה, שזה בעיקר לגרפים ותמונות, לויזואליזיישן, זה Matplotlib. אז זה הבסיס.
אוקיי, ובעצם אחד היתרונות הנחמדים של פייתון זה אינטגרציה מאוד, מאוד יפה עם C בעצם, נכון? כלומר, אם אתם גיליתם שאתם כותבים איזשהו משהו שהוא לא משתמש בפיצ'רים של NumPy לצורך העניין, אם אין את זה שם, אם זה חישובים ש... לא יודע, המצאתם איזשהו חישוב חדש על מטריצות שלא קיים בנאמפי, ואתם רוצים להמש אותו בעצמכם בפייתון, הוא כנראה יהיה איתי, אבל מצד שני אתם יכולים יחסית בקלות לשכתב אותו ב-C ולעשות אינטגרציה בין פייתון ל-C. יצא לך לעשות משהו כזה?
וזה גם המודל הנכון, זאת אומרת, יש נטייה בהרבה מקומות להסתכל קודם כל אופטימיזציה מאוד early optimization, להגיד, כנראה שפייתון לא תספיק להיות מהירה, ולכן יכתוב הכל ב-C++. אבל אם עושים באמת נכון את הבנייה, אז רואים שרק חלקים מאוד קטנים מתוך הקוד צריכים אופטימיזציה, ורק אותם יצטרך לשכתב ב-C++. וזה תמיד זה מפתיע לראות כמה חלק קטן מתוך הקוד הוא בעצם החלק המעניין להעצה. ולכן כאילו פייתון היא חזקה, כי בעצם אתה רוב הזמן כותב בצורה מאוד פלקסיבילית ומהירה, ומדי פעם עושה פרופיילינג, רואה איפה הבעיות שלך, מתקן אותם בדרך כלל, זה פונקציות בודדות שחוזרות לעצמן הרבה, ומשם ממשיך הלאה, ולא כל הזמן לכתוב בשפה יותר בסיסית כמו C++.
כן, ודרך אגב, זאת אומרת, למיטב ודיעתי, NumPy לא כתובה עצמה, כלומר NumPy הספרייה לא כתובה בפייתון, היא כתובה ב-C או ב-C++.
נכון. וכמו הגישה שיש למטלאב, הכל הוא בעצם וקטורי, וכמו שאמר יואל, זה ברגע שהכל וקטורי, אנחנו משתמשים ברכיב המקבילי של המעבד, שגורם להכל להיות מואץ פי כמה וכמה מלופים רגילים.
כן, אז זאת אומרת, רוב החישובים המתמטיים הכבדים שקורים בתוך ספריית NumPy, זה בעצם לשלוח איזושהי פקודה לכל הפונקציה של NumPy, החישוב עצמו קורה ב-low level, הוא לא קורה בפייתון. האינטגרציה לפייתון היא seamless. מאוד קל לכתוב את האינטגרציה בפייתון, אבל החישוב הכבד לא קורה בפייתון, ואתם מקבלים בחזרת התשובה אליכם בפייתון. אז זאת אומרת, זה כאילו עשיתם כבר את האופטימיזציה ל-C, וזה קורה אותו דבר גם עם ספריות אחרות, אם זה OpenCV או דברים אחרים שכתובים ב-C, או ב-C++, אבל יש להם אינטגרציה מאוד יפה בפייתון, ודרך כלל רוב הספריות שאני ראיתי, יש להם כבר אינטגרציה out of the box. גם לפייתון, גם ב-Node.js, כלומר זה לא רק לפייתון, אבל יש לא מעט אינטגרציות למקומות שבהם האינטגרציה היא נוחה, ובפייתון האינטגרציה באמת מאוד קלה.
יש גם עוד אפשרות, למי שלא מכיר סי בכלל, יש סיפתח שנקד נומבה, שמאפשרת לעשות just in time compilation בפייתון. אז אני ממשיך לכתוב בפייתון, רק צריך כן להתחייב מראש על טיפוסים ושל משתנים דברים כאלה. זה גם נותן הצעה מאוד יפה.
אוקיי, ובעצם היתרון הגדול שפייתון נותנת לכם עכשיו זה שכולכם מדברים באותה שפה, כלומר כל צוות הפיתוח לצורך העניין יכול לדבר באותה שפה, יכול להיות שבסופו של דבר יש לגאסי מסוגים שונים וחלק מהם כותב בג'אווה או ב-C שרפ או בשפות אחרות, אבל לפחות תיאורטית זה נותן לכם את הפוטנציאל לכתוב את הכל באותה שפה, וכמובן שיש פה יש יתרון לכלים לידע שנשאר בתוך החברה. אני מניח שאתם רואים בזה את ה...
יש בזה value גדול, גם אם נדגיש אולי איך שרוב הפלו עם MATLAB, גם אם מכניסים אותו פנימה, הוא בדרך כלל נכנס כמקומפל, בתור DLL או בתור JAR, שזה מסתיר מצד השני את הכניסה לקוד, וכאן אנחנו מדברים על קוד מצד הפיתוח, הוא רואה קוד אלגוריתמי פתוח, שזה הוא יכול להיכנס פנימה עמוק, כמו שאמר יואל גם. זה יתרון שאנחנו רואים בו הרבה מאוד הצלחה, כי זה לא שאתה שולח לקופסה סגורה קוד סגור לצד השני, אלא אתה רואה גם מה קרוב בתוכו. זה יתרון לצד שלנו.
גם ברגע שהמפתחי אלגוריתם סיימו את הסקריפטינג שלהם, אפשר להרוז את פייתון בצורה מאוד יפה לאובייקטים עם היררכיה הגיונית. אז נכון שזה לא סייף במובן של C, אם יש פונקציה פרייבט ומישהו בכל זאת רוצה להגיע אליה הוא יכול, אבל אפשר ליצור איזשהו מבנה של פאקג'ים ומודולים וקלאסים והכל, כאילו מבנה מאוד קל לתחזוקה, נגיד את זה ככה.
אוקיי, okay. עכשיו אנחנו, תראה, אנחנו בסך הכל הכנו הרבה מאוד נוטס להקלטה הזאת, אנחנו מייסטענו נספיק לחסות את כולם, אז אני אזכיר כמה דברים שכן רשמנו, אבל לא נספיק לדבר עליהם, ואם יש, אם יש דברים שהם חשובים לכם, אז אתם מוזמנים להעלות את זה לפני שאנחנו נסיים, אבל רשמנו למשל סט של טיפים של איך אפשר להתחיל עם פייתון, איזה ספריות מעניין להתחיל איתם, אז נאמפי זה אחד מהדברים שהוזכרו, ומטפלוטליב, אבל יש עוד דברים אחרים כמו IPython, Pandas, PyCharm, שזה סביבת עבודה נחמדה, ויש עוד לא מעט כלים אחרים. רצית להגיד משהו?
אני רציתי לדבר קצת על הצרכים, בעצם קצת להתחבר לפרויקט, לפרק הקודם. זה יכול להישמע לכמה אנשים שאנחנו קצת באיחור, למה רק עכשיו אנחנו עושים לפייתון ועד עכשיו היינו בעולם המטלבי. הסיבה היא שפשוט מאוד יש צרכים שונים מאוד לסיינטיפיק קומפיוטינג. לפעמים זה סקריפטינג נטו, זאת אומרת זה כמו לשרבט על דף, ואתה צריך להריץ פעם אחת את הקוד שלך, והוא צריך לרוץ ולחשב משהו, נגיד אינטגרל מאוד מסובך שאתה לא לעשות על דף, ואז אין שום סיבה להשתמש בשום כלי תוכנה מוסדר, כל תוכנה שתבחר היא טובה. אחרי זה בא השלב של פרוטוטייפינג, שאתה רוצה להוכיח יכולת לדבר קוד יותר גדול, אבל שתמיד יהיה עם הרבה ויזואליזציות והרבה יכולת דיבאגינג, ובסוף יש פרודקשן כמו סופטור אינג'ינירינג רגיל. ואנחנו מדברים בדיוק על פייתון בהקשר הזה, שאם יש לך פרוטוטייפ ואתה תרצה יום אחד לבוא אותו פרודקשן, כנראה שזה הכלי בשבילך, כי כנראה מה שיקרה כאשר הפרוטוטייפ יוכיח את עצמו ויצליח, לא יהיה את הזמן לשכתב אותו מחדש, אלא ירוצו קדימה וישתמשו בזה כבסיס לקוד פרודקשן שלך, ואם כתבת אותו גרוע המצב שלך לא טוב, לא יהיה טוב בזמן הפרודקשן ואיכות הקוד תהיה גרוע. אז זה האזור שהחוזקה של פייתון.
לגבי הספריות שהזכרת, הזכרת את IPython. IPython זה נוטבוק, שזה מאוד דומה למתמטיקה ומייפל, אנשים שעובדים בתוכנות האלה, שזה זה, זה מאוד גם מזמין לעשות סוג של מערך שיעור. אתה יכול לכתוב כמו מסמך וורד עם כותרות, קצת הסברים וכאלה, ואז להכניס קטע קוד, ואתה יכול לקטע קוד הזה גם לפי נדכן ולהוציא גרף כזה, פעם גרף אחר, לפעמים אפשר לעשות עם מישהו סקולבר, שהדברים השתנו צורה יותר מהירה. אם אתה רוצה, אתה יכול לשלוח את זה מישהו שאין לו שום התקנה של פייתון ויראה את זה דרך ויואר, אבל עדיין נגיד יהיה לו איזשהו גרף אינטראקטיבי, הוא יכול לעשות זום, פן, לסובב את זה עם תלת ממד. אז IPython, ו-IPython, אחד להגיד, הוא מבוסס וובי בעצם, הוא רואים אותו בבראוזר, וזה כלי מאוד נוח. ועוד ספרייה שהרבה אנשים אוהבים להשתמש בזה, פנדז. פנדז גם נותן את סוג של דאטה סטרקצ'ר דמוי אקסל, אז זה מאוד נוח למי שרגיל אקסל או ל-R. וזה גם מארגן את כל המשתנים בצורה הרבה יותר קומפקטית בתוך ה-workspace.
וגם אם אני לא טועה, IPython זה בעצם סוג של מחברות שנשים מפרסמים, בעצם אנשים מפרסמים את ה... זה כמו כאילו לפרסם את התוכנית, אבל בצורה שהיא מאוד קל לערוך אותה, ואחר כך בעצם נותנים לאנשים אחרים לעשות אדיטס ולהריץ מעצמם את המחברות IPython שלהם.
לחדד, IPython השתדרג עם ג'ופיטר, וג'ופיטר כבר תומך גם בלואה וגם ב-R, זאת אומרת, וזה כבר לא רק ייחודיות של פייתון.
כן, ברובי. נכון, זה באמת, אחד הדברים החזקים עם פייתון זה הקהילתיות, כלומר, יש המון שיתוף פעולה בגיט-האב, ויש את כל הנושא של הנוטבוק שכבר דיברנו עליו.
וגם שאני יעלה כאילו אולי קושי של מישהו שרגיל לסביבות פיתוח סגורות כמו מקלב או מייפל שהכל סגור שם והכל ידוע ויש בעצם מנהל בחברה מייצרת להחליט מה הספרות שנכנסות ומה לא והעירה אחת ביניהם, פתאום כאשר נכנסים עולם הפייתון, זה קושי שנראה לי כולם יתקלו בכל מי שעובר את המעבר הזה, זה פתאום שצריך לבחור, יש המון מבחר ויותר מדי מבחר לפעמים, ויש כאן קושי.
כן, זאת אומרת, אתה אומר, המעבר מעולם שבו יש ונדור אחד, שהוא תמיד אומר לך מה החבילה הנכונה להשתמש ב-use case הזה, או שלפעמים אפילו נותן לך איזשהו דיאגרמה של איך צריך לממש קומפוננטה X, למעבר שבו הכל פתוח, כל אחד יכול לכתוב 5 ורסיות של לאותו use case, ואתה עכשיו צריך להחליט מה הכי מתאים לך. וזה, אני חושב, זה דילמה שבא כל אחד שעובר מאינפרסטרקצ'ר שמסופק על ידי ונדור לאינפרסטרקצ'ר שהוא אופן סורס, אני חושב מרגיש אותה. השאלה היא איך בוחרים את החבילות, איך בוחרים את החבילות הנכונות, או איך בוחרים את הדיזיין הנכון מתוך כמה המלצות או מתוך כמה יוז קייסים דומים. אני חושב שזו שאלה טובה. אתה רוצה לעשות לענות עליה? אמרי.
אני אספר מהחוויה שלי, זה פשוט מאוד, אני יש לי בראש מקרה מסוים, אני מוצא דוגמה דומה לכך שמומשת באופן יחסית מלא, אז אני מתחיל ממנה ומשם מתקדם. אם אני רואה שאני לא מוצא דוגמה דומה, אז כבר אני מתחיל לקרוא באמת על כל אחד, ויש הרבה מאוד השוואות באינטרנט, וגם בגיט-האב יש דירוגים של אותם של אותם ספריות, אז זה תהליך יותר סיזיפי ויקח יותר זמן, אבל הוא בסופו של דבר מאפשר לך להתחבר לקוד הרבה יותר איכותי וגם להחליף מדי פעם כאשר אתה מבין שאת הצרכים שלך קצת משתנו.
כן, אז אני חושב שזה נקודות טובות. אז בעצם כאילו אני חושב השלב הראשון הוא להסתכל על לנסות להגדיר את ה-use case שלך ולמצוא use cases דומים, או לנסות למצוא ספריות שנכתבו מתוך use case דומה. אתה צריך לעשות איזשהו חישוב, אתה מחפש אנשים שפתרו בעיות דומות, איך הם פתרו את זה, ובמה הם השתמשו, או איזה ספרייה הם כתבו, לצורך העניין. אם הם לא מצאו שום דבר מוכן, אז איזה ספרייה הם כתבו בעצמם, כדי לפתור את הבעיה הזאת, ולראות האם זה בעיה שהיא מספיק דומה לך. זה איזושהי עבודה של מין אומנות כזה, זאת אומרת, זה אף פעם לא מתמטיקה טהורה, אתה צריך למצוא דמיונות ולאמר איפה אתה לוקח את הסיכון ואיפה לא. ואחר כך, אחרי שמצאת כמה קנדידטים כאלה של כל מיני use cases דומים, אתה צריך להחליט מי מביניהם הוא הכי במצב בריא. כלומר, כן. יש לו קהילה גדולה, מתקנים באגים כן. מספיק מהר, יש מספיק שאלות בסטאק אוברפלואו, יש מספיק, לא יודע, יש להם ערוץ צ'אט או IRC שהוא מספיק חי, כל מיני פרמטרים כאלה של הקומיוניטי שאתה צריך להחליט. זאת אומרת, אם זה משהו שנורא נורא פשוט, אז אתה לא צריך כאילו מקסימום, לא נראה לך, אתה משנה בעצמך, ואם זה משהו מורכב, אתה צריך קהילה שתלך, שתבוא ותתמוך בך. ואם זה מוצר מעולה, אם זה ספרייה מעולה, אבל אין שם קהילה מאחורי, זה סביר להניח שאתה בקרוב מאוד תתקל בקיר, ואף אחד לא יעזור לך, אז תברח משם הכי מהר שאתה יכול. אני חושב שבגדול, כל דבר שהוא נראה טוב, אבל הקהילה מאחוריו מתה, זה דגל אדום מאוד מאוד גדול. אפילו אם זה נראה שזה פותר חבול את הבעיה. כי א', סביר להניח שגם הבעיה שלך תשתנה לאורך זמן, גם אם זה באמת אכן פותר את הבעיה שלך ב-100%, נכון? עכשיו סביר להניח שהבעיה שלך קצת תשתנה לאורך זמן, ואז אתה תתקל בקירות. וב', סביר להניח שזה לא בדיוק פותר את הבעיה שלך, כי סך הכל, אתה יודע, יש כמה בעיות שונות בעולם, ומה הסיכוי של לפתור בדיוק את מה שאתה היית צריך. כנראה שצריך לעשות כמה אדפטציות, כנראה שצריך לעשות כמה דברים שהם שונים מהטיוטוריאל היחיד שיש להם, ואם כל מה שיש להם זה רק טיוטוריאל אחד וקהילה מתם אחרי זה, אתה כנראה תתקל בקיר מאוד מהר. אבל זה נכון שהתהליך הזה יכול להיות לפעמים סיזיפי. לפעמים אתה הולך, אתה עובר אחרי כמה, שתיים או שלוש ספריות, שאתה מגלה בסופו של דבר שהן לא טובות, וגילית, ושאתה כבר השקעת איזה שבועיים או שלושה בניסיון לעבוד איתם, עד שאתה מוצא, עד שאתה מוצא את הספרייה הנכונה, או כמו שקורה להרבה מפתחים בקוד פתוח, הם כותבים לעצמם את הספרייה, ומפרסמים, ועכשיו יש... עשינו רידוקציה לבעיה, או ההפך מרידוקציה, כן? עכשיו אין ארבע אופציות, יש עכשיו חמש. עכשיו הבא בתור שיצטרך לפתור את הבעיה הזאת, תצטרך גם להסתכל על ספרייה שלך.
זה גם באמת מה שקורה, רואים את זה, שכל כמה שנים עושים איזשהו מבצע, ומישהו בא עושה סדר, לקח כמה ספריות שהן טובות, והופך אותן, זה גם לנאפה, זה מה שקרה, זה כמה ספריות שיחדו אותן, נתנו להם אינטרפייס אחד, אחיד, וככה מתקלמים. בסדר, עכשיו גם הקהילה עוברת נגיד בסריליזציה, עברה מפיקל, ג'אנגו, אז גם יש קצת כאבי גדילה בדרך. אז ייפטר.
כן, אז קודם כל זה צדיקים, אלה שלקחו ויחדו כמה ספריות. צדיקים גדולים, זה לא קורה בכל הקהילות, וזה באמת מראה שהקהילה של Scientific Python היא מאוד בריאה. וזה סימן מאוד טוב ללכת ולהצטרף אליה. אם זה לא היה קורה, והייתם רואים באמת הרבה מאוד פרגמנטציה, או כל מיני כוחות שלוקחים לכיוונים שונים, לא יודע אם נגיד אתם ערים למה שקורה נגיד בעולם של Node.js, אבל Node.js עבר איזשהו תהליך כזה של פרגמנטציה, ושתי קבוצות פיתוח מרכזיות, שכל אחד לקחת את הפרמורק למקום אחר, בסופו של דבר הם התאחדו, וכולם מברכים על זה, אבל הייתה איזה משהו כמו חצי שנה, אולי אפילו יותר, שהקהילה הייתה בדעיכה רצינית, רק בגלל הפרגמנטציה הזאת. אז דברים כאלה שקורים הם מאוד לא בריאים, וברגע שיש איחוי של השברים, אז זה טוב. זה מראה שהיא קהילה בריאה. זה אומר שמישהו מוכן לעשות את העבודה השחורה כדי שאחרים יענו. הוא כנראה לא מקבל לזה הרבה הכרה, אבל הוא עושה עבודה שחשובה לכולם, וזה מראה על קהילה בריאה. טוב, אז כמו שאמרנו, אנחנו לקראת סיום. יש עוד איזה נושא או שניים שרציתם להזכיר?
אני חושב שרק חשש אחד שאנחנו רוצים להרגיע, נגיד, ב-2008 פייתון לא הייתה ברמה של מטלאב, וכיום היא מכסה את רוב המקרים, והרבה מאוד עובדים איתה בסיינטיפיק קומפיוטינג מאלף ועד תף, ולא נתקלים עם בעיות. זה חשש אחד שנראה לי שיכול מאוד מאוד להרתיע.
כן, האמת היא שזו תיארה טובה, כי אני יצא לי גם לראות נגיד אנשים שעבדו עם מטלאב ב-2006 ואומרים, זה לא שווה כלום, ו חבר'ה זה השתנה מאז, וכנל עם פייתון, כמו שאתה אמרת, ויש ממש פריצה, גם של כמות הספריות, גם של דירוגים בכל מיני ג'ורנלים מדעיים, בכל מיני דירוגים של קהילת התכנתים. זה בקורסים באוניברסיטאות, פתאום בארצות הברית מלמדים בכל מקום פייתון, ובקושי נוגעים במטלאב, רואים את הדריפט.
זה מעניין, אני שמעתי על זה שלנדים את פייתון כשפת תכנות ראשונה, נגיד, כתחלופה לג'אבה או ל-C++, אבל לא שמעתי על זה שמלמדים את זה גם בקהילה המדעית, כלומר, כתחלופה למטלאב. זה מעניין.
אנחנו התחלנו את הלימודים, ואז בלימודי הנדסה תמיד מתחילים דרך מטלאב, ועד סוף המחקר האחרון שעושה באקדמיה אתה מקבל את המטלאב בחינם, אז עדיין זה יחסית עמוק בפנים, אבל כן יש קורסים, ולאט לאט הם עוזבים, אפילו בעניין הזה נומרית עוזבים את המטלאב לכיוון פייתון. ועוד דבר אחד שהוא נראה לי חשש גדול של הרבה אנשים, זה האינטר-אופרביליטי. יש לך כבר הרבה מאוד קוד שכתבת במטלאב, ואיך אתה, או ב-C++, איך אתה עכשיו עובר, מעביר את הכל, אז גם זה, יש לזה פתרונות, יש דרך לקרוא למטלאב מתוך פייתון, דרך בעצם הריים של מטלאב שפייתון מייצר, או לשמור משתנים מסוג HD5 בצד ועד להעביר אותם למטלאב, וגם לתרגם ממטלאב לפייתון, זה לא דבר כל כך נורא, השפות יחסים הרבה דמיון, אז זה חשש שנייה לגדול מאוד להרבה מאוד חברות, אז יש בזה הרבה ניסיון ועשו את זה הרבה פעמים כבר לפניכם.
כן, וכמובן שפייתון זה שפה די ורסטילית, אז תמיד אפשר לעשות של אאוט נגיד בין פייתון לג'אבה או בין פייתון ל-C, ולמוד שהאינטרופרביליות היא מאוד טובה, אבל תמיד אפשר לעשות של לשפות אחרות, מפייתון החוצה או אל פייתון פנימה, וזה לא כך סובך, יצא לעשות את זה בסך עוד הרבה פעמים. זה נכון גם לשפות אחרות, לא רק לפייתון, אבל זה נכון לכל שפה שהיא ורסטילית, והיא גם שפת תכנות מערכות, והיא לא רק שפה מדעית. במערכות של למטלאב ספציפית זה לא נכון, אבל זה נכון מאוד לפייתון, לג'אבה, לנאו-ג'י-אס, או לרובי, או לכל שפה אחרת שהיא מספיק גנרית. אז זאת אומרת, האינטגרציה בין שפות שונות... היא לא מאוד קשה, היא לא סופר נעימה, זאת אומרת, אם אתם עושים כל הזמן הלוך חזור, הלוך חזור, אז לא כל כך נעים, אבל אם אתם צריכים נקודתית לעשות מעבר בין פייתון לג'אווה או משהו כזה, אז זה לא כל כך מסובך. אוקיי. בסדר, אז חבר'ה, שוב תודה.
תודה רבה.
ואנחנו בטח נדבר שוב על המדעים.
מצוין.
בכיוון זה או אחר. יאללה, אז להתראות.
ביי, תודה.